אנחנו בפרשת תרומה. בנו תקשיבו, אני עושה לנו סדר שנייה, כן. מתחילת חומש שמות עוד הפעם, כי אתם זוכרות שגם בפרשת יתרו, אנחנו דיברנו על זה קצת, מעכשיו, כאילו מיציאת מצרים, מתחילת החומש עד פרשת יתרו, ממש החומש הולך לפי הסדר. ממש כמו שהאירועים היו. בפרשת יתרו מתחיל להתבלגן לנו. זאת אומרת, האירועים מסופרים בחומש, אבל לא לפי הסדר שבו הם קרו. ופה ממש בפרשת תרומה, או יותר נכון פרשת כי תישא, שעוד שבועיים נגיע אליה, שהיא גם פרשה שאמרתי לכם שאין הרבה פרשות בתורה שאין להם זוג, שאין להם זוג אצל הרב צבי יהודה, זוכרות שאמרנו שהרב צבי יהודה מסדר לנו את כל הפרשות. למה אין לפרשת כי תישא זוג? זאת שאלה לעוד שבועיים. תחשבי על זה מעכשיו.
אני לא רוצה מזוג שלה.
תגידי, נו, תגידי את, מה יש בפרשת כי תישא? אז היא צריכה לדעת. היא מאוד מאוד ארוכה.
אז למה?
שמה? מה?
זה נדרים, לא?
לא. נכון, חטא עגל, כל הכבוד. זה בן שמואל, עידד. אז עכשיו את מבינה למה אין לזוג, דניאל? כי זה הפר... כי חטא עגל, אין לי לזוג, זה הכל נורא. עכשיו, אין לי לזוג, זה אירוע. הזוג של פרשת הוא רואה את הנושאים, שזה מתאים, הנה, עכשיו נחזור על זה. וואי, אימא, אני לא יכולה, אני רואה שבערב אתם מפטפטות יותר מאשר בבוקר, זהו, נגמר
לך. אני מבית קלים באיזשהו
מנשמה. טוב, אז אני חוזרת, שמות והערה זה שיעבוד מצרים, בו בשלח זה יציאת מצרים, יתרו משפטים זה מתן תורה, תרומה תצווה, מה אתם אומרות, מה אני עושה? כן, אבל מה במשכן?
בניית המשכן.
אז יותר נדייק.
איזו תרומות למשכן?
לא, הציווי, הציווי, בדיוק, על הקמת המשכן. ההוראות, נכון. למה? ואז יש לנו את כי תישא, שזה חטא העגל מצד אחד. מצד שני, מי שזוכרת מיום כיפור, נכון, אנחנו אומרים את הפסוקים החשובים, ויעבור על פניו, ויקרא וכו'. מצד אחד יש את דניאל אמרה סליחה, מה זה לחטא העגל אין זוג? צריך שיהיה תיקון. התיקון של חטא העגל הוא בתוך פרשת כי תישא בעצמה. אחרי שעם ישראל חוטאים בחטא העגל, משה רבנו, אנחנו נדבר על זה, עולה למקרת הצור ורואה את החורב של השם, ואז זה הפסוקים של 13 מידות. אז זה ממש הפרשה שהיא בפני עצמה, היא באמת מאוד מאוד ארוכה. כי תישא, ואחר כך ויקל פיקודי, כשנגיע אליהם אתם תראו, זה כמעט חזרה אחד לאחד על תרומת תצווה. ממש. זה הציווי, מה הקטע, שאלה מצוינת, ונדבר עליה בויקל פיקודי, טוב? אז תבואי, או שתשמעי בהקלטה, זה בסדר, או שתגלו לה, טוב? אז ויקל פיקודי זה הביצוע של הקמת המשכן. עכשיו באמת, רש"י שואל, ופרשנים אחרים גם שואלים, למה פעמיים? קודם כל למה פעמיים? למה צריך גם לצוות על המשכן, בפרשות שלנו תרומה תצווה, ואחר כך גם לבצע את הכל. אי אפשר היה לסגור את זה בכמה פסוקים, ככה וככה וככה עושים שונה מהציווי, למה צריך את זה שוב? זאת שאלה אחת, תחשבו עליה, טוב, קצת לחשוב, תחשבו על התשובה.
זה יחד את העניין כאילו בחרו בזה לעשות.
יפה, זה כיוון יפה. זה שאלה אחת, שאלה שנייה, למה התורה, מה? שמה? שעשינו בדיוק, אז יש שם כמה שינויים שהם הכרחיים, כן, אבל נכון, את אומרת, זה סנגור על עם ישראל אחרי מה שהם עברו. ויש עוד עניין מאוד מהותי בסדר של הפרשות, למה הקדוש ברוך הוא משנה את הסדר? זאת אומרת, הרי, את הסדר של הפרשות, כי בעצם מה קורה?
קודם היה... בדיוק,
קודם, משה עולה על הר סיני, נכון? בפרשת יתרו, מקבל את התורה, כשהוא יורד בירידה, מה קורה? חטא העגל. נכון, מצוין. זה לא רק פה, כן. למה פרשת כי תישא נדחפת שלוש פרשות קדימה? נכון, קדימה, אחורה, קדימה, לא יודעת, הלאה, ולא נמצאת בזמן שלה, מיד, אפילו באמצע פרשת יתרו היא כבר צריכה להיות. עולה על הר סיני, יורד מהר סיני, נשברים הלוחות, שיספרו לנו מה היה שם לוחות.
כי תראה שהיא אומר שאין מוקדם מאוחר.
אז הוא מסביר לנו שאין מוקדם ומאוחר בתורה, בוודאי. כן, כן, זה פה.
אבל זה כנראה שיש
פשוט סיבה. בוודאי. קודם כל אנחנו מבינים מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו מה? שהתורה היא לא מה.
אוקיי, אני אגיד לך מה, שאני למדתי את זה בכיתה ד', אז חשבתי שזה כאילו כזה סדרום אין מוקדם ומאוחר בתורה, וכל הסדר,
כי אז לא היה גזור הדבק. מה הם יעשו? לא היה גזור הדבק. אז הם שינו את זה
ככה.
נכון, אבל צריך לדעת שאין מודע מאוחר בתורה, זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. זה לא סתם סטיקר, בסדר? זה מהות שהקדוש ברוך הוא, דרך הכלל הזה, מלמד אותנו על התוכנית האלוקית שבה העולם מתנהל. ובאמת, בנקודה הזאת, היו יכולים ישראל לחשוב שאם הציווי על המשכן יבוא אחרי חטא העגל, שבעצם הקמת המשכן היא מה? היא פתרון למה? לחטא העגל. הרי מה היה בחטא העגל? אפשר, אני עושה קצת סלט כי התורה עשתה את האין מוקדם מאוחר בתורה. כדי שנבין על המהות של המשכן פה משהו יותר, על המהות שלו בקיצור. מה קורה? היינו יכולים, אם התורה הייתה מסדרת את זה לפי סדר האירועים, יתרו, משה עולה על הר סיני, יורד מהר סיני, מספרו לנו את כתיסה, חטא העגל, ואז היו אומרים, הנה תראו, אפילו עם ישראל, עם הרוחניות האדירה שהם זכו לה, לשמוע, אנוכי השם, לא יהיה לך, את עשרת הדיברות, לראות מה שדיברנו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי בקריאת ים סוף, כל מה שהם עברו, כל המטען הגנטי מהאבות והאימהות, אם הם לא מצליחים לא ליפול בעבודה זרה, שנסביר את זה בעזרת השם בהמשך, אבל נגיד את זה רק עכשיו בתור ממש מילה קצרה. מה היה הקושי של אחד הדברים בחטא העגל? שממש הייתה שם הגשמה של האלוקות. הם מחכים למשה שמבושש לרדת, הם טועים בספירה של כמה זמן הוא אמור להיות על הר סיני, והם אומרים אנחנו חייבים משהו להאמין בו, אנחנו חייבים משהו לראות אותו הערב רב, זה סיפור מאוד מורכב, אנחנו בעזרת השם נלמד את זה כשאתה מגיע לכי טיסה. אבל המורכבות הזאת, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, יבואו, סליחה, לא הקדוש ברוך הוא, יבואו ויגידו, הנה, השם ויתר על האפשרות הזאת שיהיה רק רוחניות בעולם. אפילו השם אומר שיהיה משכן, בית לריבונו של עולם, עבודת קורבנות, שזה דבר מאוד מאוד פיזי, כשנגיע לזה, כשנלמד על עבודת הקורבנות ונקרא את הפסוקים של השראת השכינה במשכן, זה ממש הכי הכי, מקודם שם אמרה, חיכינו שהטכני ייגמר, הוא לא נגמר, נכון. עבודת המקדש היא הייתה עבודה, דם, כבשים, מקווה, כלים שנשברים, שמרימים, תרומת הדשן, עבודה בלתי פוסקת, מלכלכת אפילו, ועם זאת עשרת הניסים שהיו בבית המקדש. זאת אומרת, היינו יכולים לחשוב שזה איזושהי פשרה שאלוקים עושה עם המציאות. העולם לא יכול להיות בכזאת מדרגה רוחנית של מעמד הר סיני, אז נתפשר, אז הנה, ניתן להם איזה משהו פיזי להתעסק איתו, אחרת הם יפלו בחטא העגל. והתורה רוצה להגיד לנו לא. התיקון הרוחני של העולם מלכתחילה עלתה במחשבה לפני בורא עולם עוד לפני חטא העגל, שיהיה משכן. לכן תרומת הצווה מופיעות לפני כתיסה, כדי שנדע שהציווי על הקמת המשכן, הרעיון שלו, קדם לחטא העגל. ועכשיו אנחנו צריכים להבין, אז למה? וזה ממש מקופל במילים, בפסוק הקטן הזה, של ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. מה הפרדוקס או החוסר התאמה של הפסוק הזה מבחינת לשון? ועשו לי משכן ושכנתי... כן, למה בתוכם? אם ועשו לי, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך את המשכן, אז אני אשכון בתוכו, בתוך המשכן. אם אתם עושים לכם את המשכן, אז אני אשכון בתוכם, כאילו, או ועשו להם משכן ושכנתי בתוכם. הפסוק, נכון, שני החלקים שלו לא מתאימים. למי עושים את המשכן? הצורך של מי? אבל מה כתוב? ועשו לי.
כמו שאת
מתפללת
להשם.
עם ישראל
מחוברים. אחד, נזר אומרת. בעצם מחוברים פה הכל. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו מתפללים להשם, אבל גם זה בעומק של זה, נכון? יש פה בחינה אמונית שהיא ככה איזשהו עיקרון רוחני, שהוא לא קל לעכל אותו, אני חושבת. הרב קשתיאל, מי שרוצה, בעיקרון כל הפרשה הזאת אצל הרב קשתיאל, מה זה עמוקה, אני איבדתי את זה באיזשהו שלב, הוא כותב שם על העם. כן, הוא ממש כותב על כל אחד מכלי המשכן. מה? לא, מי... איך קוראים לזה? לא, גם. לא, נפש הפרשה זה נראה לי
קצר. לא, נפש השבת.
בנפש השבת זה קצר. לא, ויש שיחות כאלה שזה יותר ארוך. יש את זה לכולם. כשזה יצא, פשוט... זה היה קנייה לאומית. הסדרה הזאת של הרב קשתיאל, זה נורא יפה, יש לו שיחות על פרשת שבוע, ממש ממש יפה. לא זוכרת.
כשנלך בשבת הישיבה, בעזרת נשים,
ככה? לא קניתי לילד חברון?
אני כבר קניתי את כל ההוצאות.
בסדר, אז בסדר. אז את יכולה לעבור להוצאות הבאות.
אני חושבים לאחר שנתיים שירות, אז יש את הכסף.
לא, אחרי שהיא סיימה לי את מלילד חברון, אני יכולה לעשות את כל זה. נו, מעולה, ואז נתרום אותם למדרשה.
את מקשרים קטן.
שכל הספרים שיהיו לכם כפולים בספרייה, תתרמו למדרשה. אחרי שהתחתני.
את יודעת שאני באתי לקנות את בניין האמונה פה במדרשה, ואז מה אני אקנה את זה? ואז מסתבר שיש לי את זה בבית שלי, אפילו לא של הבית של מאור. פשוט קיבלתי את הפעם מטלה, ואז העברתי אותו לארון הספרים ככה, כי לא עניין את הפעם. ואז אף שלי אמר לי, מאור, אני לוקחת לך את בניין האמונה, אמרתי לו, אין לי בניין האמונה, אבל יש לך בניין האמונה.
אז תביא לי אותו מיד. שנייה, אז אנחנו... הלו, נכון, זה הכי כיף לקנות ספרים. לכי תדעי, אולי חלם ואת לא זוכרת.
אני לא רוצה לישון של שרה.
תזמיני אותה.
כל הרבנים מסתכלים עליך,
לא להם. הרב קוק מפה, הרב עובדיה מפה, כל הרבנים פה.
טוב, יאללה. אז מה, אז איך אנחנו באמת מבינים את המקום הזה של ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם? ובאמת אנחנו צריכים להבין, נכון, אנחנו אומרים שכל העולם הזה לגיונו של ארמונו של מלך, אנחנו עם ישראל, לגיונו של מלך, הקדוש ברוך הוא כתוב בתהילים, נראה לי בסוף של השיר למעלות, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי ביתיה. יש שיר כזה?
פספסתי. זה
לא
של
הרמנית רות ולמה זה? לא. ספרי לנו. חג, חג. מה הכוונה זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי ביתיה? הקדוש ברוך הוא בתהילים, דוד המלך אומר לנו, זה התחושה, המקום שהקדוש ברוך הוא אומר לנו על המשכן. הקדוש ברוך הוא מחפש בעולם הזה, בעצם העולם הזה הוא המקום שמחבר את שני הקצוות המאוד מאוד חדים האלה של חומר ורוח. של מצד אחד הגשמיות, ההופעה המעשית של כל הדברים כפי שהם מופיעים בעולם, מצד שני את כל הגודל הרוחני שיש לעולם הזה מה להציע. והקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך דריסת רגל, מקום בעולם הזה, שהוא יהיה מקום לרוחניות להשפיע ממנה על כל העולם. איפה נמצא הלב של קודש הקודשים? הלבן? הלבן השתייה, נכון? מה זה אבן השתייה? מה זה המילה הזאת השתייה? שממנה הושתת העולם, לא שותים שם, כן? אלא זה התשתית של העולם, זאת הנקודה שממנה נברא העולם, כל הרוחניות האדירה הזאת, שמתפרצת ובורטת ומביאה את כל העולם הזה, היא מתחילה שם. אני חושבת שזה... מה? לא מובן. מה זה?
קיימת.
קיימת אבן השתייה? כן, זה הסלע שהוא נמצא בכיפת הסלע, כן.
יש סלע שהוא בין התשפ"ב.
כן. לא הייתי, אבל... לא הייתי באבן השתייה.
סבסה.
לא נראה לי שאני אזכה גם. אני אגיד לכם, יעקב החלום שלו זה להיות מהשיפוצניקים של בית המקדש. ככה הוא יוכל להיכנס, מה נעשה שאנחנו לא כהנים, לא לוויים.
זה היה.
אצר? אה, היא הייתה? וואי.
וואי. וואי.
ממש, בכל ה...
באמת, ברובה והארבע.
יש לה נשמה גבוהה לשר, זה לא סתם.
רגע,
רגע, בואו, 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 שנייה, שנייה. שלפחות נסגור את הפסוק הזה, נגיד משהו. בסדר, אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, פה זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביתיה. מה זה הביתיה? זה לשון להתאבות, תאווה. הקדוש ברוך הוא מבקש בעולם הזה מקום שהרוחניות יהיה לה מקום, נכון? דוד המלך בתחילת ספר מלכים, שמואל, סליחה, כשהוא רוצה לקחת את ארון השם ולבנות בית לריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, חכה, זה עוד לא הגיע הזמן. ואיך דוד המלך אומר? איך אני אשב בבית אני לא זוכרת את הפסוק במדויק, כשהקדוש ברוך הוא יושב בתוך יריעה, יש לזה, זה לא באמת שהקדוש ברוך הוא יושב, זוכרות מה למדנו במאמר הדור את הפסקה הזאת על הגשמת האלוקות, זה ממש, אני מרגישה פה צריך לא ללכת בין הטיפות, אלא ממש לדייק בהבנות הרוחניות שלנו. זה לא שהקדוש ברוך הוא באמת צריך בית בעולם הזה, הוא לא באמת צריך את ארון העדות כדי לשכון שם בקודש הקודשים. אנחנו צריכים את זה, אבל אנחנו צריכים את זה שיהיה לו מקום בעולם הזה, כדי שהרוחניות היא תהיה דבר מעשי, קיומי. אדם שהגיע לבית המקדש, לא היו לו שום ספקות מעשיים, פרקטיים, טוב, בחמשת החושים הכי של העולם הזה, שיש אלוקים. הוא נכנס וריח הקטורת מציף אותו. היא נכנסת, למה הוא נכנס? כן? וריח הקטורת מציף.
אנחנו ניכנס.
ניכנס, אמן. נבוא לשם להקריב קורבנות, מה? לעזרת ישראל, כן.
בעזרת השם.
והיא רואה את העמוד, את העמוד הזה של האש התמיד עולה בעשן ישר השמיימה, ולא משנה אם יורד גשם, ולא משנה אם יש רוח, והעשן המתאמר הזה של אש התמיד עולה תמיד בקו ישר לריבונו של עולם. היא שומעת את שירת הלווים, ממש הוודאות האלוקית הזאת, שיש ריבונו של עולם, שיש רוחניות בעולם הזה, שהטוב ינצח, כל מה שאנחנו לומדים פה ומחזיקים את האמונה שלנו, ככה שהיא תהיה מבוססת וחזקה, מי שנכנסת לבית המקדש זה שם, זה יותר חזק מלהרגיש את עצמי חיה, בסדר? וזה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, על זה ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך אומר, ברגע שיש מקום פיזי בעולם הזה לרוח, לריבונו של עולם, הוודאות האלוקית על לשכון בתוך העולם הזה, זה חי וקיים, זה נמצא פה. האור החיים כותב, מכירות את השיר הזה של סעודה שלישית, בלבבי משכן לבני לאדר כבודו, נכון? אז האור החיים כותב, ושכנתי בתוכם, זה לא רק במשכן הזה שקיים, זה בשילוח, בעוד כל מיני מקומות, זה לא רק בבית המקדש הפיזי, ושכנתי בתוכם זה איפה שניתן לו להיכנס. בכל הלבבות של עם ישראל, שניתן לקדוש ברוך הוא דריסת מקום בתוכנו, אני יכולה לעשות את התיקון הזה. אני יכולה לבנות לו משכן בתוכי, לרצות להקים את הרוח תנצח, את המקום הזה של ריבונו של עולם בתוכנו. והפרשה הזאת, וזה לא סתם שהיא מתחילה דווקא בתרומה, כי מה התרומה בעצם אומרת? איש אשר ידבנו ליבו. איפה עם ישראל נמצאים? תחשבו שזה אחרי חטא העגל, איזה תיקון זה, נכון? פה זה מופיע לפני חטא העגל, שאז הם הולכים ומקוששים, מי יביא לנו זהב להקים את העגל הזה? התיקון של תרומה, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, משה אומר להם, תביאו תרומה לבניית המשכן, כל אחד הולך, מתפרק מכל הרכוש שלו, מהתכשיטים, מהבדים היפים, מאיפה היה להם כל כך הרבה רכוש, תגידו אתם, נכון? מביזת מצרים, כל מה שהם יוצאים, ומה? מהשלל, כן, זה ממש טיפול של החומר.
זה 210 שנים של עבודה?
את השלל זה שקורא
שעשו. מה? מה זה?
זה לא היה כזה מהותי. שחרה 210 שנים של עבודה.
כן, נכון, כתוב. אבל אמרנו את זה בשיעור, שהקדוש ברוך הוא אמר למצרים, שהבטחתי לאברהם שתצאו ברכוש גדול, אז אתם חייבים למלא את החלטי בהבטחה. אני לא יודעת בדיוק את התשובה למה שאת אומרת, אני כן יודעת שאנחנו צריכים להבין שמלחמה זה לא דבר כמו שאנחנו היום תופסים אותו, שזה משהו פיזי על שטח, על כבוד, על עוצמה, על שליטה אסטרטגית, בסדר? מלחמות השם, כשלומדים קצת הפרקים של דוד וגוליאת, אז מבינים כמה מלחמה, זה ממש מלחמות השם, זה ביטוי למאבק רוחני שיש בעולם. כשגוליאת עומד ומגדף מערכות...
יש בזה רחוק, זה גם כן מאבק,
בטח, אבל זה מאבק אסטרטגי בביטוי המעשי שלו, בעומק שלו הוא ממש מאבק רוחני, ולכן יש פעמים שהשלל הוא בכלל לא יכול לשחק כאן, כאילו זה לשקוע יותר מדי בחומריות, לקחת מהחרם. אז לפעמים זה תלוי במעמד של המלחמה הזאת, אני לא בקיאה בכל הפרטים, חבל פעם היו לומדים פה עם הרב דני יהושע, ואז... אתם הייתם גם לומדת פה יהושע.
אבל גם אסרית,
פרשתי
בו
בירושון,
לא חוזר. אז זה הרבנית נעמה.
נדבר עם הראש
המדרשה. נכון, נכון, אז אני אומרת, אני לא בקיאה.
איך זה כל הרוחניות עם הקשר?
זה באמת, באמת רמה מאוד גבוהה רוחנית, קצת הזכרנו את זה במאמר הדור כשדיברנו על הסב ועל דוד המלך, כאילו הרדוף אויבי והסוגן. זה באמת מעלה רוחנית מאוד גבוהה שלצערי היום אנחנו מאוד רחוקים ממנה. כל המקום שהצבא מתנהל בו, אנחנו כן נמצאים שם, ועובדה שהצבא זה אחד הדברים המלכדים את עם ישראל, אני חושבת שזה בגלל זה. כי כל אחד מרגיש שזה ממש הגאווה הלאומית שלנו, הגאווה של מי שאנחנו, המשמעות של עם ישראל, מתגלה שם. אבל ביחד עם זה, זה באמת מציאות מאוד מורכבת ממחמה. זאת ממש מציאות מורכבת, שצריך ליישר אותה מאוד, צריך מאוד מאוד לדייק בכוחות הנפשיים שיוצאים ממנה, שהם לא היו כוחות של הרס, אלא, כי בסוף הורגים, אלא כוחות של חיים שבונים את המציאות האלוקית בעולם. והרבה פעמים החרם הוא בא ממש לתחום את ה, שהתאווה לא תשתלט עלינו. אלא, וזה באמת ניסיון, גיסי הוא... הוא ממש סיפר את זה, צוק איתן זה היה האחרון, נכון, אני רואה בזה. הוא ממש סיפר את זה, כמה זה היה קשה, לא, לפני, שאתה בעזה, ובאמת אין לך כלום, ולא התקלחת כבר, לא יודעת כמה זמן, ואתה נכנס לבית של איזה מחבלים, לא לפגוע בשום דבר, כאילו כמה זה קשה לשמור על, על המוסריות הזאת, שאני לא בוזז בתים שלך, גם אם הם האויבים שלי, אני לא לוקח מזה כלום. מה נהיה? לא, זה אסור. זה אסור, זה מוסריות ברמה מאוד גבוהה, לא לקחת, לא, זה מה שהתורה אומרת לנו.
יותר מדי, רחמנים, מי שמרחם.
זה לא לרחם, זה הרכוש שלהם, הם לא רחמו מי שהיה צריך להרוג אותו, הם הרגו אותו.
אבל הם בתים, גם יעשו
אישה. לא, זה בתים של אנשים.
הם נצאו ונחזרו אחר.
כן.
סונים.
טוב, יש לנו עוד טיפה זמן, אז באמת הנקודה... אפשר, תבקשו מאחד הרבנים לדבר על מוסר במלחמה, אני לא בן, לא הייתי במלחמה.
אנחנו גם לא במלחמה.
לא, דיברנו על אורות המלחמה.
אבל לא דיברנו על
המוסים. טוב, אז באמת הפרשה שלנו, אז קודם כל דיברנו על המהות הזאת של המשכן, שזה המקום הרוחני שהעולם מחיה, מתחיה מהחיבור הזה בין חומר לרוח, ודיברנו על התרומה, שזה ממש החלק החזק של התיקון שאחרי חטא העגל, שאיש אשר ידבנו ליבו, ממש כל אחד בא ונותן ממה שהוא יכול. אני רוצה להיות חלק מההקמה הזאת של בית השם, וזה ממש דבר מאוד מאוד משמעותי, התרומה הזאת. ואחר כך יש את כלי המקדש. אז מה ראיתם? איזה כלים יש בפרשה שלנו? היריות, נכון. השולחן. המנורה. הקרובים הם על ארון העדות, נכון? ארון העדות, אז אולי נגיד כמה מילים קצת. קודם כל, תקשיבו, אתם חייבות להסתכל ברש"י, יש שם משהו קטע מגניב. זה לא קטע. אבל מישהו אמר לי את זה פעם ונגנבתי מצחוק, ואז ראיתי שזה באמת אמיתי. יש חיה שקוראים לה תחש. נכון? ומה כתוב, מה רש"י אומר? אין את החיה הזאת היום. אין אותה היום. ותסתכלו מה רש"י כותב על זה, הוא כותב שהפרווה שלה היא הייתה צבעונית. היא הייתה מכמה צבעים. ומה הקטע שפעם קראתי באיזה שיעור, זה לא אמרו לי, זה קראתי באיזה אתר כזה, שיש כאלה אומרים שזה היה אחד קרן. אוקיי, לא נראה לי. אבל תקשיבו, יכול להיות שמשם נולד אחד קרן. מה? לא נכון, הוא צבעוני. יש כאלה שהם גם צבעונים, אבל יכול להיות שזה היה השראה לחד קרן. שזה תלת מימד כזה? לא, אצלנו לא אוהבים את זה. ורואים את הכל. האמת זה שאלה ממש, יעקב כל הזמן מתלבט בזה עם הילדים, כמה זה... לא, אני לא אומרת על הספר שלכם, אני אומרת שזה ממש גם מול מכון המקדש, שהעבודה שלהם היא עבודה מדהימה. לקרב אותנו אל המושגים האלה של המשכן והמקדש ועבודת המקדש. אני לא יכולה לדמיין בכלל עבודת יום כיפור לפני שלמדת, פעם הייתי באיזושהי סדרה כזאת של שיעורים של הרב אריאל, שהוא ממש הסביר על כל עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים. באמת כאילו זה ממש רחוק מאיתנו כשאנחנו לא מדמיינים את זה או לא רואים תמונות של זה. מצד שני יש בזה גם מורכבות, כי בוודאי שעבודת המקדש היא הייתה משהו אחר לגמרי מהתמונות. נכון, אבל אני אומרת, הרבה פעמים הן מדויקות. לגמרי, לגמרי. לא, אני לא יוצאת נגד הספר, אני רק מציפה את זה שהרבה פעמים, בכללי, כשאנחנו מסתכלים בתמונות, זה המשך למה שדיברנו קצת בבוקר, על הכוח של המחשבה מול, כשבשתיקה מול המילים, ברגע שרואים משהו מצויר. אני זוכרת פעם ראשונה שהייתי ברובע וראיתי את המנורה, אז אמרתי, מה זהו? כאילו זה היה הגודל שלה? קלות קטנה, דמיינתי את זה, משהו ענקי כזה, לא יודעת. יש בזה משהו שקצת מצמצם, את ה, כי זה לא חוויה רוחנית, כמו שתהיה בעזרת השם בבית המקדש. אנחנו ממש רואים את זה, נכון, בתלת מימד, אולי אם זה המנורה בקרדו, לא יודעת איפה היא נמצאת עכשיו.
איפה הולוגרמות?
כן, במשקפות
האלה. מרגלית, דמיונת הרבה. מה, אני חובה
מקבל יד קודם? ליד משקפות הכותל. משקפות הכותל זה בכניסה.
הייתי בשוק מהדמויות, כאילו אמרתי, מה דמיינת את הדמויות בצורה, כאילו...
מה, היא כאילו
דמיינת את דור אחרת. מה?
זה
נראה איך
זה יראה. כן, זה פשוט משקפות כאלה שאת ממש כאילו רואה, את מרגישה כאילו את נמצאת שם.
עכשיו, אני מסתכלת ימין, שמאלה, אחורה, קדימה, בתוך ולמידה, הולכת, את רואה, תפתוח.
זה היה זה בצוב, יש מעליף,
אני לא יודעת, תשגול בנעד. אחר כך, גמרתי ראשונה, צילמתי כולם, זה חלוצק בארץ, לא נכון, כאילו ככה, ככה. עכשיו, כאילו, את משקפת, אני יושבת על הכתוב.
כן, ואת מסתכלת לכל הכיוונים, זה יפה. זה מאוד יפה.
לא,
זה ממש בכניסה לעזרת בנים. לעזרת גברים בכותל.
של
מנהרות הכותל. רגע, ברח לי, מה דיברנו?
המקדש היה מרחיש את זה.
אה, לא, לפני זה דיברנו...
כל אחד הביא תרומה לבית המקדש.
כן, לא, כבר עברנו מאז, מאור.
אני מחכה להתקשר של המשפט.
אה,
לא,
ואז לא התחלנו לדבר על כלי המקדש, נראה לי. אבל זהו, נגמר לנו הזמן. אבל רק נגיד אולי משהו אחד על ארון העדות, שבאמת היה, בארון העדות עצמו, נכון, ארון הברית, שהיה נמצא בקודש הקודשים, אתם יודעות, הוא היה עשוי בעצם, רגע, אני אגיד לכם, היה לזה, נכון, אבל הוא היה מורכב בעצם, היה לו ציפוי מזהב, מבפנים ומבחוץ. זאת אומרת, הארון עצמו הוא היה עשוי מעץ, והוא היה מצופה זהב מבפנים ומבחוץ, ואז היו לו את המוטות שהם היו מרימים איתם אותו. וקודם כל, ארון העדות היה בו פלא, שמלמד אותנו בכללי על כל המציאות של המשכן או של המקדש, מה היה הפלא? בדיוק, הוא היה יותר גדול מהמידות של קודש הקודשים, או בלשון חז"ל במשנה, שארון הברית אינו מן המניין. מה הכוונה? שאם את סופרת את, את ממש מודדת אותו, ואת מסרטטת את המידות של קודש הקודשים, הוא לא נכנס. מה זה בא ללמד אותנו? וזה בדיוק כל הזמן... נכון, בדיוק. ותשימו לב שבעבודת המקדש זה כל הזמן המתח הזה בין החומר לרוח. מי מוביל פה את העולם? החומר או הרוח? ובתוך המשכן, המקדש, שהוא כולו עבודה תמידית, אתם יודעות להיות כהן, הם אמנם היו משרתים בקודש שבועיים בכמה זמן, זה אפילו לא בשנה, אבל הם ממש היו מחכים לזה, למשמרות הכהונה, זאת הייתה עבודה פיזית ממש. לא, כל פעם, לכל משפחה היו משפחות של כהנים, וכל משפחה היה משמרת של שבועיים. ואז בתוך המשפחה היו עושים את הגורלה, מי יהיה כל פעם. אז כל הזמן כאילו היו אנשים. אבל העבודה של הכהנים היא הייתה עבודה פיזית, ממש יום יום פעם קראתי, אני לא זוכרת כבר באיזה ספר זה היה, נראה לי ספר של ילדים אבל, שהם ממש כאילו משפחה של כהנים, איך הם היו מתרגלים את הלרוץ עם אדם שהוא לא ייקרש, לרוץ על המזבח, לבוא ולהחליף את תרומת הדשן. ממש. כן, הם היו צריכים להיות ממש זריזים וגיבורים, וכל הזמן עבודה בלתי פוסקת. כאילו היינו, נכון, ציטטנו את הפסוק הזה מתהילים, זאת מנוחתי עדי עד, איזה מנוחה. זה ממש, המקדש הוא לא היה מקום של מנוחה. היו קמים מתי? עד שהעיר פני כל המזרח, עד שבחברון, עוד לפני עלות השחר.
חברון?
כבר, כן. אז היו מקריבים את קורבן התמיד.
עד שווה חברון.
עד שווה חברון.
נכון. כתוב על הדלת, אני כאילו, זה מה שאני אגיד, למה כתוב לנו שווה חברון על הדלת? ואז קראתי שזה שווה חברון.
עד שווה חברון, כן.
למה כתוב לנו שווה חברון?
באמת למה, למה. שנייה. זהו, נגמר השיעור. עכשיו יש משהו גם?
לא.
שומעים את זה בהקלטה,
יואו. אבל אני הולכת.
אתם מדברים על נטו בהקלטה.
כולם נוסעים. לא, אני לא עושה.
עוברות הלקשי.
שנייה, רק נגמור את, את העניין הזה, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא אמר לנו, זאת מנוחתי עדי עד, נכון? מנוחה. מצד שני, עבודת המקדש היא הייתה עבודה בלתי פוסקת, זה זריזות של קודש. מי ששומע קצת סיפור, יבדל לחיים טובים וארוכים, הרב ליאור, זה קצת כדי להבין את זה. הבן אדם הזה, אין לו בלי עין הרע בגילו המופלג, הוא לא גר כאן כבר. הוא בבית אורות, נכון? כל שנייה, תקשיבו, פעם הלכנו אצלו לחלקה, הוא אמרנו, תבואו, לא זוכרת השעה, אבל זה היה איזה 37 כזה, ואני אמרתי, אבל לא נסחפו. הוא אומר לי, ככה זה הרב ליאור, הוא אמר לך, בוא ב-8:37, את לא תהיי בזמן, לא יהיה חלקה. הכל אצלו מדוד בשניות, וזה לא מעצבנות, זה ממש מזריזות של מצווה. הכל זריז, הכל מדויק, הכל כל הזמן מלא בעשייה. מצד שני, לא נראה לי, לא, רק רציתי כאילו שאני אתקרב למושגים האלה של באמת לחיות חיים כאלה. מצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה מתוך מקום של מנוחה, של נחת, שבאמת זה השלמות של העולם, המקום הזה של המשכן שהוא מחבר שמיים וארץ, וכל הספקות נפטרים, כל השאלות נפטרות, כל התחושות נפטרות, ובעזרת השם שחיינו ויזכנו במהרה בימינו לבוא להקריב משהו.